טוב, היום אנחנו נמשיך בעניין הנבואה שהתחדשה עם שמואל. תזכורת וחזרה קצרה מהשבוע שעבר ונמשיך. שבוע שעבר ראינו שבחינת המיפוי הכללי של ההיסטוריה של הנבואה, אז אנחנו מדברים על בעצם מאות שנים שלא הייתה נבואה. במאה השופטים ראינו ביטויים שמימי משה או מימי יהושע לא הייתה נבואה. ומדובר בתחילת ספר שמואל, אנחנו צריכים לדעת שמדובר על חזרת אור הנבואה אחרי הרבה שנים. אמרנו שזה לא סתם, העמקנו והבנו שזה לא סתם שיש הרבה שנים שהנבואה לא נמצאת, אלא חזל עומדים בכמה מקומות מהפסוק הזה של דבר השם יקר אין חזון נפרץ, שהנבואה נקראת יקרה. כלומר, הנבואה זה לא משהו שכיח, זה משהו העליון, ודבר עליון לא מופיע כל הזמן. ולכן, כאילו, צריך הכשרה, צריך התאמה אל זה, ובתקופות שעם ישראל צריך קיצור מסוגלות ודורות מיוחדים כדי שתהיה נבואה. זה לא מצב שכיח כמו מים לאכול ומים לשתות. וראינו שבעצם תחילת ספר שמואל זה נושא מאוד מרכזי. אור הנבואה מתחיל להתנוצץ עם אלקנה וחנה. חנה אחת משבע נביאות, דיברנו קצת על הנבואות שלה, ובעיקר אצל שמואל. ושאלנו את עצמנו, רגע, אז למה בעצם דווקא אצל שמואל? מבחינה היסטורית, מה בעצם המצב, מה קורה? אנחנו רואים פה שאור הנבואה ואור המלוכה הם בעצם באותו פרק זמן היסטורי עולות, ואמרנו שבאופן כללי הגרף שלהם לאורך ההיסטוריה התנ"כית הוא בעצם זהה, הוא דומה. וכשהגיע התור המלוכה להתחדש, אז גם תתחדש הנבואה. מאוד זווית, השם בעצם אמר למשה רבנו מראש שיהיה דור שבו יהיה הסתר פנים והסתרתי פניים מהם ביום ההוא, ואכן חלק מרכזי בהסתר פנים זה הנבואה. והנה אנחנו פוגשים שההסתר פנים הזה מתחיל לפוג, ונאמן שמואל הנביא להשם. אני אגיד עוד משהו שהוא גם חזרה אבל גם תפר. אנחנו עכשיו נמשיך את העיקרון הזה, אבל תוך מיקוד ובעצם ביטוי שלו בפועל בפרקים שלנו. כאילו קצת בעצם הפרק המרכזי בעצם ללמוד פרק ג' את כל ההתרחשות עם שמואל ואלי ומה קורה במשכן. נקודה מרכזית שאמרנו זה שצריך להבין מה זה ששמואל נאמן לנביא להשם. כתוב הרי בסוף פרק ג' שוב, אני אומר, זה טיפה חזרה אבל עוד מעט נראה שלא רק. בסוף פרק ג' פסוק י' כתוב, ויגדל שמואל והשם היה עמו ולא הפיל מכל דבריו הארצה. וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע כי נאמן שמואל לנביא להשם. אז קודם כל, הפרספקטיבה שאמרנו זה בעצם חידוש עצום, ודבר השם חוזר לדור, זה אין ארוך לחשיבות ולקרבת אלוקים שמתחדשת פה. אבל צריך להבין שמבחינה מעשית, הבאנו פעם שבת הרד"ק, אני אקרא אותו שוב, שאומר שעד אז הייתה שכיחות של כוחות רוחניים שהם לא נאמנים. עד כדי כך, וזה עדיין בעצם, אפשר, זה ממש כבר יוצר קושייה, שאצל שמואל ושאול אתה ממש פוגש את הדבר הזה שהנער אומר לשאול, יש נביא שנאמן להשם, ואומר הרד"ק, זה חידוש. כי כאילו, מה שהידוע, לפחות על התקופה הזאת, המצב השכיח היה, בואו נראה מה הרד"ק אומר. יש לכם את זה בדפים של היום באמצע עמוד 19, תחת הכותרת יש נביא אמת. רד"ק, פרק ט', כתוב שם, ואיש נכבד, נכבד וגדול בדברי הנבואה, כל אשר ידבר בו יבוא, וכן תרגום יונתן, תתתם, והוא צריך לומר זה, אף על פי שכל נביא אמת, כן הוא, כי כל מה שידבר בנבואה יבוא, אלא לפי שהיה אצלם, בזמן ההוא דבר הנבואה יקר, עד שהתנבא שמואל, ועוברי שמיים הקוסמים שהיו בהם, ובעלי אוב, אם אמרו פעמים העתיד או נעלם, מחזבו לעתיד, לעתים רבות. אז כאילו, לא מספיק להגיד יש נביא. כן, יש אור נבואה שמסכסך, וממילא גם סביבו יש כל מיני כוחות רוחניים, וזה עצמו ערפל גדול שבעצם אומר אין נבואה יצלה וקיימת. אין את המצב של אשר אומר למשה נביא מקרבך מאחיך כמוני, הקים לך השם לוקחה. כשבא שמואל מתחדש את הנבואה הנאמנה, היציבה, אז זה בעצם העבר מספק לוודאי, גם אם עד אז הייתה הנבואה, זה היה עד כדי כך שזה יותר שאלה שנצטרך לעלות עליה פרק ת', שאלה ממש גדולה בפשט, איך אחרי שכתוב שוידע כל ישראל כי נאמן שמואל הנביא להשם, איך הנער של שאול צריך לחדש לו, יש איזה איש אלוהים שכל אשר ידבר יתקיים. מה זאת אומרת? רגע, אתה לא מכיר את, שאול לא מכיר את שמואל? הם כמעט קוראים על אותו שם, כאילו מה, הוא זה שלא מכיר אותו עכשיו. אני צריך להתמודד עם זה אז. בהקשר הזה אני רוצה להשלים שיש נושא מאוד מרכזי לפרק ד' שנעסוק בו נראה לי שבוע הבא, מה היחס בין כל המאורעות של המפלה לפלישתים ושבי אהרון לשמואל. פרק ד' מתחיל עם היחס הזה, ויהי דבר שמואל לכל ישראל, ואז מגיעים שלושה פרקים שבהם אין את שמואל. זה משהו מאוד, אנחנו נדבר על זה שבוע הבא, משהו מאוד תמוע פה בסדר של הספר, שהנה הגענו, יש ממש חילוף מסודר בין אלי לשמואל, שמואל נהיה הנביא, נאמן השם, ואז התרחשות שלמה ששמואל לא חלק ממנה. ומה עם שמואל? הפסוק הראשון מתחיל עם שמואל והוא אומר, ויהי דבר שמואל לכל ישראל. צריך להבין מהו. רציתי לענייננו להביא את פירוש אברבנאל, שממש לפי פירושו רק, אז זה ממש המשך ישיר של הדבר שבו היינו עכשיו, אז תראו, זה המקור הבא פה בדף, אחרי הרד"ק. הוא אומר, אבל פירושו שדבר שמואל, והיא הנבואה שבאה אליו בראשונה, בעצם שמואל התריע והזהיר על אסון שעומד לבוא על כל ישראל, אז הוא אומר, דבר שמואל היה בישראל, כי כל העם ידעו אותה ושמעו הדבר שהיה עליו, ועם כל זה לא פחדו ולא שטו לב אליו ויצא ישראל לקראת פלישתים. אז אברבנאל מתייחס לקושיה ולא רק מתייחס, הוא אומר, זה מה שהפרק רוצה לומר לך. ויהי דבר שמואל לכל ישראל, הכוונה, כל עם ישראל יודע שעומד להיות אסון. ועכשיו יש להם התלבטות להילחם עם פלישתים או לא, נדבר על כל המלחמה הזאת שבוע הבא בעזרת השם. כנראה, כאילו נתחיל את העניין של משכן שילה והחורבן שלו. אז אני חושב שלפי הפירוש הזה זה ממש המשך של הרד"ק. כלומר, מה שכתוב פרק ג' שבידע כל ישראל ונאמן שמואל נביא להשם, זה תהליך שהלך ויגבר, אבל בהתחלה, גם אחרי ששמואל מוחזק לנביא ויודעים את הנבואה שלו, אין את התודעת יסוד הזאת, אין את המצב הברור מאליו הזה של הנביא אמר, אז אנחנו מקשיבים. אלא כל הפרקים הבאים בגלל שלא הקשיבו לנבואת שמואל, ואז כן אני שואל את עצמי, למה לא הקשיבו לנבואת שמואל לאור הפסוקים הקודמים? כנראה בדיוק בגלל הדבר הזה. זה עצמו דבר חדש שיש נביא אמת שכל דבריו נאמנים. בסדר, אז זה רק חלק מתוך הסוגיה הכללית של שעוד נדבר עליה, זה בעצם דעת יחיד, רוב המפרשים לא הפרשו ככה, אבל צירפתי את זה פה, כי גם לפי כל המפרשים הדברים שנגיד, אבל איך שלא יהיה, יש פה משהו ברקע. לפחות אלי ידע את הנבואה הזאת, אלי של עצמו היה נביא והנבואה שלו הפסיקה, אז לפחות אלי עצמו, אולי מקורבה, אברבנאל אומר כל ישראל, ולמרות זאת לא הולכים לפי הנבואה שלו. זה חלק מתוך המצב החדש הזה של, שמתחדש של הנבואה. ההתחלה של נבואת שמואל, אנחנו נמשיך עכשיו בעצם בזה את השבוע שעבר, היא, אמרנו, חידוש בקנה מידה היסטורי של הנבואה. בעצם, אם נפרוס שוב את, את כל תקופות התנ"ך, יש שלושה נביאים, ראינו את זה ממש, אפילו לא דיברנו על זה פעם שעברה, ועכשיו טיפה נפרט את זה, כי זה מאוד משמעותי. יש שלושה נביאים שאפשר לקרוא להם מחדשי הנבואה. וזה משה, שמואל וישעיהו. אתם זוכרים שראינו את זה פעם שעברה? תסתכלו בעמוד 19, מקור שלישי. שלושה נביאים גדולים לא עמדו בישראל כמותם. אני מדלג שלושה מילים. ואלו הן משה ושמואל וישעיהו. עכשיו, למה דווקא שלושת אלה? פה רוצה להגיד משהו ש משמעותי מאוד, ומאוד מאוד יהיה משמעותי לנו להבין את המצב פה בין אלי לשמואל. אלו שלושת הנביאים, שכל אחד מהם לראשונה מתמנה בתור שיש נושא בתנך שהוא מתמנה לנביא הדור. יש אחר כך עוד, גם יחזקאל וגם ירמיהו ויחזקאל הם כאלה, אבל הם בעצם איזה מין המשך של ישעיהו. אז זה כבר נהיה מצב כזה קבוע שצריך לדבר על זה. אבל משה ואחריו שמואל שנהיה פה וראינו כבר קצת מקורות על הדמיון ביניהם כבר מהתנך ומחזל וזה, אני חושב שראוי לקבוע ולומר, כלומר לקרוא לזה בשם, שבעצם שלושתם התחילו, איך נאמר, מנות, או לא יודע איך להגיד את זה, של נבואה. מנות הכוונה שמשה התחיל אור של נבואה שהמשיך והמשיך ואז הפסיק. שמואל התחיל אור חדש של נבואה, ואז אתה פוגש ממנו ועל הרצף של נביאים. אני אתן את זה דוגמה מאיפה אני לוקח את זה. שמואל נקרא רבן של נביאים. שנייה, אני רק רוצה שנתחיל לפני, אני כבר אגדיר בדיוק את התקופות, אבל על משה הרי זה ממש נאמר במפורש. הוא נביא, והשם אומר לו בהרמת הר סיני, נביא מקרבך מאחיך כמוני, יקים לך מה שם לוקח. אז מי זה הנביא הזה? פעם שעברה דיברנו על משמעות שזה שמואל, וגם עכשיו, בדיוק אברבנאל אומר שזה מה שאלקנה אומר, אך יקם השם בדברו. חיכינו המון זמן למישהו שחדש את הנבואה. אבל אומר לפני זה, בפשט מה שהשם אומר למשה, זה שממך והלאה מתחיל תופעה של נבואה, אתה לא יחיד. אני נתח, מבחינה היסטורית, מתי יש תקופות של נבואה, מתי הפסיקות, ממשה מתחילה תקופה של נבואה שנמשכת יהושע, ואז נפסקת. אמרנו, יש איזה גחלים עוממות שלה בתקופת השופטים. ראינו שיש מהפרשים שקוראים לזה שיש נבואה, אבל לא נבואה גמורה מהשופטים, אז יש איזושהי רצף של נבואה, יש רצף של נבואה ממשה. עד מתישהו, יהושע, אחרי יהושע, אבל בגדול נפסקה הנבואה. מתחיל רצף חדש של נביא משמואל עד איפה? שמואל, בואו נעשה כאילו מין סדר קצר, שמואל, ממנו ועלה ממשיכים נתן וגד, שהם גם עזרו לכתוב את ספר שמואל, מפה ועלה לאורך כל ספר שמואל מלכים, אנחנו מוצאים נביאים שצמודים למלכים, עד ימי אחיו ואליהו. אחיו הורג את כל הנביאים, מפורש אליהו הנביא אומר, וישאר אני לבדי, זה כבר לא תופעה. מה? אסתפק בצטט לך חז"ל בפרק דרבי אליעזר, אם אני זוכר נכון, שאומרים שמימי אליהו ועלה הייתה נבואה לא חסור. ויש שם, בקיצור, מה? לא, זהו, זה לא מספיק בשבילך להגיד שרצף הנבואה נקטע. אז אני אציין כמה עובדות, שמי שם ועלה בספר מלכים, בספר מלכים, שהוא ספר הנבואה של התקופה, בגדול אין נביאים, חוץ משני חריגים, ישעיהו וחולדה. קיצור, הרבה דברים בנבואה אז משתנים, בימי אליהו, אבל אני שוב אחזור לפשט הזה, שאליהו עומד מול השם, אומר, נשארתי אני לבדי, אני כן אציין עוד משהו, שהשם, אבי אבי רכב ישראל לפרשה. פה נביא הדור, יש איזה מין אבל עליו כשהוא הולך, אלישע צועק על אליהו, אבי אבי רכב ישראל לפרשה, כלומר זה, הוא לא נשאר לנו כמוך, במובן הכי פשוט, במובן הרחב, אתה מחזיק את הדור, אבל במובן הכי פשוט, אתה היית הנביא היחיד ועכשיו גם אותך אין. כן, יש איזה 100 נביאים שהתחברו. ואחריו אלישע, הוא בעצם ממש החותם, כי גם עליו נאמר אבי אבי, והוא קיבל מאליהו. בתקופה הזאת, מיד אחריה, מתחילים הנביאים האחרונים עם ישעיהו, וישעיהו ממש גם פה, בפשט, כמו שאמרנו שמואל בהגדרה של חז"ל, רבן של נביאים. זה וזה מפורש בנבואה, שהוא ממנו בא להתחיל אור הנבואה לזרוח, מה שראינו, נכון, בסוף פרק ג' אמרנו, אז משה, אשר אומר לו מפורש, אתה נביא ומעכשיו יהיו נביאים כמוך, אותו דבר, ישעיהו, מדובר בו כמה פעמים על התלמידים שלו, ואנחנו פוגשים כמו משה ושמואל, התופעה השלישית של מינוי כזה כללי לנביא הדור, אנחנו מוצאים אצל ישעיהו, שוב, אחרי הרבה שנים אחר כך. משם ועלה יש בית מדרש שלם של נביאים, של נגיד, איך נקרא לו, בגדול, התופעה של נביאים מכונים מתחילה ממי הושע וישעיהו. צריך לברר את המקום של הושע בדבר הזה. ומישעיהו והלאה מאוד ברור שבנביאים שאחריו, שהם נקרא לזה מבית מדרשו. יש הרבה ממטבעות לשון ועד דרכי התייחסות, וכל התופעה של נביאים אחרונים בעצם ישעיהו והלאה, גם שם בעיני ישעיהו, והוא מקורות על זה, הרב צבי יהודה אומר שהוא הראשון מאז משה רבנו. בקיצור, נחזור למקור שבעצם חותם את כל מה שאמרנו, מדרש תנאים, שלושה נביאים לא עמדו בישראל כמותם. מה שאנחנו מבינים עכשיו, שמדובר בעצם לא רק בגודל של נביאים, אלא בהתחלה של אור, כל אחד מהם התחיל אור חדש של נבואה, שהלך ונמשך ונמשך עד שפסק. משה עד יהושע והשופטים, שמואל עד בעצם אמצע ימי בית ראשון, ישעיהו משם התחיל אור חדש, אחר, של נבואה שנמשך בגדול עד החורבן, עד סוף נביאים אחרונים באופן מורחב. כלום, ממש קרוב. לא, כי זה, אצל ישעיהו זה התחלה חדשה של נבואה, אבל מסוג אחר. כאילו, כל מה שעושה נביאים אחרונים, ועוד דובר ודובר. בהקשר הזה, רגע, בוא נראה. כן. בהקשר הזה, אני רוצה לראות רב צדוק מאוד חשוב, שעומד על זה שמשמואל מתחילה נבואה מסוג חדש, וממש מפורש בדבריו, שעד אליו הייתה הנבואה מהסוג של משה.
איך זה הנבואה מסוג של משה?
אתה צודק, בוא נקרא את רב צדוק ותגיד לי אתה אם אתה מבין מה כתוב פה. תראה, זה לא קדם סובך, כי... טוב, בוא נראה את דבריו. זה בעמוד 20, מקור שני. הוא מדבר על הביטוי פה בפרק ג', דבר השם היה יקר בימים ההם, ומפה ראינו חז"ל בהרבה מקומות אומרים, מפה שהנבואה נקראת יקרה. יש פה איזה ביטוי יקר ביחס לנבואה. אז אומר רב צדוק, ויקר הוא תרגום של כבוד. ובתורה לא נמצא רק מילה כבוד, לא נמצא בעיקר. ותרגם אונקלוס יקרא. אבל בנביאים וכתובים נמצא מילת יקר. עכשיו זה עיקרון חשוב של רב צדוק. ופעם הראשון הוא בתחילת נבואת שמואל על השגת הנביאים, נאמר דבר השם היה יקר. מתי מופיע פעם ראשונה יקר? בעניין שמואל. לא הבנתי, פה לא... זה מה שהוא אומר, פה זה לא התרגום. פה הנביא אומר יקר הראשונה. בתורה יש תרגום של יקר, אבל פה מופיע לראשונה יקר. עכשיו, אומר רב צדוק העיקרון החשוב שלו, כל מילה במקום שהוא נזכר ראשונה, שם הוא גילוי שורש עניינה. וכמדומה שקיבלתי כן, זה לשון מעניין, את הכמדומה שקיבלתי כן. עכשיו, מה הוא משיג מזה לענייננו? ומילת יקר בנביאים היא לקוחה מהארמי. כמו שאמרו מלשון ארמי, זה באסתר, פסוק יתנו יקר לבעליהם. וכן אמרו, וכו' וכו'. עכשיו אומר פה קצת מושגים פנימיים, וידוע דלשון ארמי ותרגום הוא האחוריים דלשון הקודש. עכשיו, מה המשמעות לענייננו? וזהו השגת הנביאים באספקלרה שאינה מהירה. השגת הכבוד אצלם בלשון יקר. כלומר, הנביאים שרואים באספקלרה שאינה מהירה, לזה קוראים יקר. ועל כן אמר ישעיהו והירא וגומר שיכול... אז מה הוא בעצם אומר? הוא אומר, פעם ראשונה שכתוב יקר בתנ״ך זה פה, ביחס לנבואה, והסיבה, הפעם הראשונה שבה כתוב משהו שם הוא מתחדש, כי פה מתחדשת נבואה באספקלרה שאינה מהירה. מסכים שהוא אומר את זה או לא? מי שלא מסכים, בזמן לא מה. שרב צדוק אומר פה, אני עכשיו כאילו לא מתייחס למסוגים הפנימיים שהוא אומר פה וזה שאני לא מבין, אבל הוא אומר, פה הנבואה לראשונה נקראת יקר. זה הוא אומר? יפה. הוא אומר, למה זה מופיע פה? אז הוא אומר, התשובה היא, כי פעם ראשונה שמשהו מופיע, אז מתחדש עניינו. איזה עניין התחדש בלשון יקר? תשובה אומר רב צדוק, נבואה באספקלרה שאינה מהירה. עד כאן כתוב? יפה. מה שהוא בעצם אומר? שפה מתחיל הפרק חדש של נבואה באספקלרה שאינה מהירה. עכשיו תשאל, מה עם יהושע? מה עם פנחס לצורך העניין, מה עם איזה? אני חושב שבעצם מה שהוא אומר, זה מה שכבר תמון בהרבה דברי חז"ל, שעד אז, כן, זה אורו של משה שחופף על יהושע, חמה, לבנה, אולי קצת על הזקנים של המשך, אולי קצת על פינס וזה שעוד היה בימי משה, ו... לא יודע איך לכלול אותם, כן נביאים, לא נביאים, קשור מה שמדנו פעם שעברה, אם בכלל להתייחס שהיה נבואה בדור השופטים, או שזה מקרים מראש חריגים, זה לא היה נבואה, הייתה הנביאה פה, היה נביא... שורה התחתונה, אני אומר, היה את אור האספקה המהירה של משה, המשיכה ליהושע, מתחיל עם שמואל אור חדש של נבואה. לפי זה, אני חושב שאנחנו מתחילים להבין מה קורה בפרק ג'. אני רוצה רק שנראות אם יש עוד משהו מקור חשוב שציב בהקשר הזה. כן, עוד רב צדוק ממש חשוב שמגדיר לנו הגדרה שאמרנו אותה בעל פה אבל לא קראנו את זה בדבריו. זה בעמוד 19 מקור רביעי. נקרא אותו ומשם נתקדם. על כן התחכמה לפתוח, מדובר פה על חנה. התחכמה לפתוח שער חדש בקריאת שם צבאות, דאמרו ז"ל שלא היה אדם שקראו כן עד שבאה חנה. למה? מה זה אומר גילוי חדש של שם השם, של השם הזה? וידוע דמשם הוא יניקת הנביאים, ועל כן זכתה להוליד שמואל, שנקרא בדברי חז"ל רבן של כל הנביאים. זה ביטוי מאוד מאוד חשוב לענייננו, כי זה בעצם אומר שמואל, וזה מה שכתוב אצלנו מפורש פרק ג', התחיל את אור הנבואה שהמשיך אחר כך בשער הנביאים. כי עד ימיו אין חזון נפרץ. וכן שלשלת התורה, שאמרו ברש אבות וזקנים לנביאים, כן, יהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, היינו משמואל ואילך הוא התחלת הנהגת נביאים. וכל דורות השופטים שעד ימיו הם דורות הזקנים. וחנה עצמה זכתה להיות משם הנביאות שהיא פתחה שער זה לנקת הנביאים. טוב, עכשיו נדבר על הסגולה שזה... לא ניקח מזה לענייננו. אז פה מתחילה תקופת הנביאים על ידי שמואל. אני אומר שוב, אני חושב שזה דבר טוב לזכור אותו, המדרש הזה, שלושה נביאים גדולים, משה, שמואל, ישעיהו, כל אחד מהם מתחיל זרם, התגלות חדשה של נבואה. מתוך זה אני חושב מאוד, כל זה יקדים אותנו מאוד בהבנת פרק ג', שבו יש בעצם איזשהם חילופי דורות בין אלי לשמואל, אבל לא רק חילופי דורות, אלא כיבוי של אור נבואה אחד, והתחלת של אור נבואה מסוג אחר. זה בעצם ההשלכה של כמו שאמרנו, אל תוך פרק ג'. כי פרק ג' מתחיל בזה שאין חזון. וזה אמרנו, זה כאילו תמונה על, זה תמונה על המאות שנים האחרונות. אין חזון נפרץ, אבל מיד בפסוקים הבאים מתברר שזה לא חושך גמור, לא היה כלום, ואז בא שמואל וחידש הכל. כי הפרק הזה בעצם, הנושא המאוד מרכזי שלו, זה שאלי, בדיוק, בדיוק. נכון, צודק, מאיפה נתחיל את זה? נתחיל את זה מהפסוקים. נתחיל את זה מהפסוקים, כי זה ממש פשוט הפסוקים פה. פרק, אנחנו פרק ג' פסוק ב'. אחרי שכתוב אין חזון נפרץ, בפסוקים הבאים מתברר, זה לא בדיוק אין חזון נפרץ, אלא בדיוק עדיין יש אור מסכסך של הנבואה, אבל הוא בסופו. והיא ביום ההוא, ואלי שוכב במקומו, ועיניו החלו חיות לא יוכל לראות. כשכתוב ועיניו החלו חיות, יש פה איזשהו רמז בכתיב, ואינו. אז מה זה אומר שעיניו של אלי החלו חיות? אני הבאתי את זה פה. ראיתי כן. לא, אבל זה לא משהו. נראה לי שאין את זה בדף דווקא. רדק, הבאתי? כן, אז יפה, בדיוק, זה מה שעשיתי. מה הרדק אומר? מאיפה זה, אני לא רוצה את זה עכשיו בכלל. ארדק אומר, ארדק אומר את זה שמדובר בעין הנבואה של אלי.
כן.
תקרא לנו רגע.
תם סיפור עד המקום הזה, אם אני אומר, פשוטו לא מצאתי לתם נכון, אני מדרך נשן, הוא רוצה לומר עיני הלב.
כן, אומר, בפשט לא מובן, מה אכפת לי עכשיו שאלי פה, מרוב זקנה עיניו החלו חיות, מה המקום יש לזה? זה יצחק, זה מובן, כי לא זה יעקב עשיו, אבל פה מה התפקיד? זה אומר, אלה, כן, תמשיך.
מטעמה שהייתה רוח הקודש הולכת ופוסקת ממנו, שאלה הייתה רגילה שלו, ובתחלה
נתנה מעשה
דנן,
וכך בא נמלא את זה
בשמי
ולא בעיה. יפה. אז זה... ממש חשוב, כי שוב, המבט הכללי שנתן לנו בתחילת הפרק, זה שבכלל לא הייתה נבואה עד אז, אבל מיד אחר כך הפסוק הבא אומרים לך, רגע, הייתה נבואה של אלי. כן? אלי היה נביא. וזה בעצם הרבה ממה שכתוב בפרק, שאלי מלמד את שמואל להיות נביא. ורבנו, שהמפרשים אומרים, שבעצם מה שאלי אמר לאלקנה זאת נבואה, שהשם יגשים את התפילה שלה, ועל זה אמר אלקנה חכם השם את דברו. אז בהתחלה כתוב לך אין חזון נפרץ, ועכשיו מסבירים לך מה הכוונה. יש התחלה של נבואה לאחרונה, אצל אלקנה, אצל חנה, ובפועל, במרכז, אצל אלי, אבל היא בדיוק עכשיו בסופה. עיניו החלו חיות. אותו דבר בפסוק הבא, ונר אלוהים טרם יכבה, ושמואל שוכב היכל השם. פה זה תמיד שאלה ממש... רצינית, מה זה ונר אלוהים טרם יכבה? כאילו אומרים לך בפשט, ככה אני מלירה שאומר פירוש ראשון או פירוש היחיד, מה ראשי אומר?
בפשט מתקשר, זה מסורס, נר אלוהים טרם יכבה זה אחד
השני. לא, לא מדבר עכשיו על זה, אבל סתם, איזה נר אלוהים מדובר שהוא עומד לכבות? נרות המנורה, בפשט הכי פשט זה נרות המנורה, אבל מה אכפת לי עכשיו נרות המנורה שעומדים לכבות?
כאן אני אדבר לשמור את הבוקר,
זה בעצם. כן, אבל אומר לך את זה בדרך...
זה תיארוף של המקדש, זה עכשיו
המנורה,
ככה
עושה את זה.
כמו
מתי יכולים לקרואים
את
שמם, שיש הכל מתנסים
לעצמם.
כן. אז אומר על זה הרמת ואלי.
גם זה הרדק אומר.
מה אומר הרדק?
אם
נראה אותם
על
אני נקרא את זה מעמד ואלי, כי זה, כן, אני אמרו את זה עוד, בסדר, זה אולי היחיד. כן, בדיוק. אז אני אקרא את זה ממנו, כי הוא אומר פה הגדרה, שהיא ממש, אני חושב, אפשר להגיד, היא הנושא של הפרק. לא ציימתי את זה בזה, כי ראיתי את זה 3 דקות לפני השיעור, את העמד ואלי הזה. ונר אלוהים טרם יכבה, ושמואל שוכב בהיכל אשר שם, אדם ארון האלוהים. ויקרא השם אל שמואל, הרי ההפרש שהיה בין צדיק השוקע לצדיק הזורח. כי אלי שהיה בהתחילה בשעתו, שימו לב למה אומרים פה עכשיו דקדוק פשט בפרק, אלי שהיה בהתחלה בשעתו בסוד ישיבה וקימה, עכשיו נהפך להיות בסוד שכיבה. כתוב פה שאלי שוכב. פגשנו אותו בהתחלה בתור יושב. ודיברנו על זה. אין ישיבה עזרה בדרך כלל, הוא, המרכז פה, הוא סביבו מתנהל כל ה... לא יודע, עכשיו לא יודע, מה הוא מתכוון כמעט. וזה שאמר, ואלי שוכב במקומו, הוא שמואל, שהיה עדיין בסוד שכיבה, כי כתוב פה גם שקרא שמואל, הוא שוכב, הרי שבא לו הקריאה מעת השני, התברך להקימו. וזה יוצא וזה נכנס כדי שלא תחסר המלכות וכו'. ולא תכבה נרה. אז הוא אומר, נר אלוהים טרם יכבה, כמו שהרד"ק ועוד אומרים, זה נר הנבואה. ופה אני אומר משהו שכאילו, אני רוצה להיזהר בו, אני אומר איך להבנתי לאור מה שאמרנו עד עכשיו, על שעד עכשיו הייתה הנבואה מכוח משה, ועכשיו מה שאומרים צד, ומתחילה הנבואה מכוח חדש, אז אולי נכון לומר, נר אלוהים טרם יכבה, הנר שהתחיל עם משה. וכאילו האחרון הנביאים עם משה, שזה עכשיו קורה, האחרון הנביאים מן הכוח, מן ההמשך, מן הרצף הראשון, הוא אלי. וכשזה עומד לכבות, אז מופיע שמואל, יחד איתו, ויש פה ממש חפיפה בין הדורות, כלומר שבהתחלה שמואל חושב בכלל שאלי קורא לו, כבר נדבר על זה, למה? שמואל שומע בקול של אלי, זה בדיוק חלק עם מה ש... אנחנו מתחילים להבין עכשיו, אבל שמואל שומע מכוח אלי, אלי זה שמחנך אותו לנבואה, תוך כדי שאלי בעצם ברגע זה הפסיק להיות נביא. אני חושב שהפרספקטיבה שוב של השלושה רצפים האלה של נבואה, משה שמואל זה, מסבירים לנו שנר אלוהים יותר נכבה, כלומר הנבואה עכשיו עומדת לחבות אחרי, מה זאת אומרת? יש פה איזה כמין סתירה, אבל אני חושב שישבנו אותה. פסוק א' כתוב, אין חזון נפרץ, חזל מסבירים לנו, מפרשים מסבירים לנו כבר מאות שנים. צד שני רואה חבנר אלוהים יותר נכבה, ואינו החל הקאות, אין הנבואה שלו. אז לא הבנתי, חזון נפרץ או לא? לא, יש פה, מאות שנים לא היה, אמרנו, יש חריגים, יש איזה מין סכסוך אחרון של הנבואה שיש עד עכשיו אצל אלי, אבל הנה בדיוק זה עכשיו מפסיק, משהו חדש התחיל אצל שמואל. אבל מה אתה מרוויח מזה? זה מגיע לאותו עיקרון, לא?
כן, אני
מוסיף
שזה כאילו
קודם רצה, זה נראה... כן, יפה. אז על זה בנר אלוהים תאר מכבה, אומרים חזר, עד שלא שקע שימשו של אלי, זכה שימשו של שמואל. כלומר, הנביא בא להגיד לך, תאר מכבה, הנה זה עכשיו הרגע האחרון, מדובר בשעת חירום, אומרת להפסיק נבואת ישראל, ויקרא השם שמואל. אור גדול זורח על ידי שמואל. חז"ל אומרים, וזה מה שמאוד יפה, יכולת לחשוב לאור זאת, שיש פה איזה מין הפרדה גדולה, שמתרחשת באותו מקום, באותו לילה במשכן, אבל כשהנבואה מפסיקה להיות אצל אלי, מתחילה להיות אצל שמואל, יכולת לחשוב, זה, לא יודע, אגיד, זה חושך וזה אור, זה שוקע וזה זורח. אבל חז"ל בירושלמי אומרים ששמואל בעצם לא התנבא אלא מכוח אלי. וזה ממש מעניין שמצד אחד, שוב פעם, הוא מכניס אותו לנבואה, ומצד שני, בו ברגע, אלי צריך להתחיל לשאול את שמואל מה דיבר השם. יש פה קשר בין שתי ההערות האלה. עמוד 20 באמצע, אתם רואים כותרת נבואת שמואל מכוח אלי. בירושלמי, ערובין היי. והיה כל מבקש השם, מכאן שכל המקבל פני רבו כאילו מבקש פני שכינה. כי כתוב שם כל מבקש השם, אלך אלוהל מועד של משה. רבי חלב ורבי חונה בשם רב, כתיב, ויאמר אליהו תשבי וגומר. בעצם יש פה שאלה, איך אליהו תשבי פתאום נהיה הנביא? אליהו תשבי לא מוכר לנו לפני, וזה פתאום כתוב, ויאמר אליהו תשבי, גזירה, גשמים, פתאום מופיע כנביא. שואל הירושלמי, ועלו אליהו טירונים לנביאים היה. כלומר, איפה, מה, הוא כאילו, אם הוא נביא, הוא נביא מתחיל, איפה אתה פוגש? מאיפה הוא התחיל הנבואתו? אלא מלמד שכל עמידות שעמד לפני החייה השילוני רבו, כאילו עמד לפני השכינה. כלומר, שימו לב, יש פה כותרת שהירושלמי אומר, כל המקבל פני רבו כאילו מקבל פני השכינה, אבל מדובר לא באופן כללי, עיקרון כללי על כל מי שעומד לפני רבו, אלא איך זוכים לנבואה מכוח רבו, דוגמה אליהו. דוגמה שנייה, אלישע. דוגמה שלישית, תראו בשתי שורות האחרונות פה, של המקור הזה, כתיב, והנער שמואל משרת את השם לפני אלי, והלא לא משרת אלא לפני אלי. כלומר, איך כתוב, והנער שמואל משרת את השם לפני אלי, וזה אצלנו בפרק, לקראת הרגע שבו שמואל מקבל נבואה, אומר ירושלמי, כמו שראינו אצל אליהו ואחיה, ככה שמואל ואלי. מלמד שכל שירות ששירת לפני אלי, כאילו שירת לפני השכינה, וממילא מכוח זה נבואתו. בסדר? זה מכניס אותנו לסוגיה מאוד מעניינת, של כל הדרך הנראית מאוד מוזרה שהשם מנבא את שמואל. הרי השם יכל לעשות כמו שאנחנו רוצים בכל הנביאים. השם מדבר עם שמואל, ושמואל מקשיב ומבין. מה זה הדבר הזה שהוא מלך לאלי, הנני, כי קראת לי, הוא מבין, לא? אז יש פה כמה רבדים של תשובה. קודם כל הרלב"ג אומר לנו, זה על רקע זה שהנבואה מתחילה מחדש. נכון? פה אתה רואה בפועל את היסוד הזה שאמרנו קודם, בהתנהלות בפועל בפרק. אור הנבואה נכבה, זה כאילו לא היה נבואה מעולם. עכשיו החדש צריך ללמוד מה זה, כמו שאמרנו קודם, שהרד"ק אומר, זה חידוש בכלל שיש נביא קיים, נאמן, שאפשר להקשיב לו, אפשר לסמוך עליו. אז ככה גם שמואל עצמו, שהוא באמת גם נער, לא רואים, אנחנו לא מבינים מה זה אומר, אבל התנ"ך מלמד אותנו, ספר שמואל מלמד אותנו, היה צריך מחדש להתלמד איך זה בכלל עובד. זה הרובד הראשון, בואו נקרא את זה ברלב"ג, זה המקור הבא אחרי מה שראינו, רלב"ג שמואל, פה על הפסוקים, כי נדמה לו שאלי היה קורא אותו, וכן נדמה לו זה עד 3 פעמים, שאז הרגיש שלי כי השם קורא לנער, וציווה הוא שימקרא עוד, ישיב לו דבר, דבר השם כי שומע עבדיך. וידמה שלא שמע שמואל על זה, כי השם קורא לו, למה השם לא שמע השם קורא לו? להיות דבר השם, ויהיה נבואה יקר בעמים ההם, אם חשבו היותו בלתי ראוי לנבואה. אז הוא אומר שתי הסיבות שמצטרפות. אחד, דבר השם יקר, שמואל לא יודע איך עובד נבואה, אין מי שילמד אותו. רגע, אלי, כן, אלי בדיוק עכשיו מלמד אותו, אבל זה נבואה מסוג חדש. שתיים, שמואל עדיין צעיר ולא חושב בכלל שהוא ראוי לנבואה. אז זה הרובד הראשון. למה, מה השורש של התופעה המיוחדת הזאת ששמואל חושב שאלי מדבר איתו, כששם מדבר איתו, אז רבג אומר, קודם כל, יש פה ראשוניות. יש פה גדילה מחדש של הנבואה, ולכן באמת שמואל לא יודע את הכללים. אבל לפי זה, זה לא מסביר דווקא למה הוא חשב שאלי מדבר איתו, באותה מידה יכול לחשוב שמישהו אחר אולי מדבר איתו, אבל הוא רק לא הבין שהשם מדבר איתו. אבל יש פה עוד רובד ששמואל, כששומע את השם, שומע את אלי. וזה מה שצריך להבין. מה הפשר הדבר הזה? כן? לא, זה כן, זה ממש חשוב, לא יודע, כאילו שכחתי מזה. כי באמת זה תופעות מאוד דומות, שגם שם, אתה רואה, גם בעניין הרבה כמובן זה מאוד חשוב, בלבי קשר זה חשוב לציין את זה, שמה שאמרנו קודם, שמשה מחדש את הנבואה, ואחר כך שמואל מחדש את הנבואה, רואים את זה בדרך ההתחלתיות, ששניהם כאילו לא מבינים בהתחלה שהשם מדבר איתם. משה לא מבין בהתחלה מה הוא רואה, שהוא רואה הוא מראה נבואי. אבל אתה אומר, כן, שנייה רגע, בואו נפתח את זה. אני לא רואה שהוא רואה משהו כזה. אולי מישהו אחר? מה? בכל אופן פה על אלי אומרים את זה. שהשמואל שמע את קולו של השם כקולו של אלי. וזה דבר מאוד מיוחד. למה? כי הוא מתנבא בדרך אלי, באמצעות אלי. וגם פה אנחנו רואים שמצד אחד יש פה פרק חדש לגמרי בנבואה, מצד שני, הכל מכוח אלי והמשכיות שלו. אני אקרא את זה גם מהרמת ואלי שאומר בית אחד, שגם פה זה אין לכם, ואחר כך ממה שכן יש לפניכם. הרמת ואלי אומר ככה, אמנם הקדוש ברוך הוא קראו לשמואל בקול רבו. משהו מיוחד הדבר הזה, אתה רוצה לנבואה, זה מה שם תזכה, את מי אתה תשמע, אתה אמור דחי. לא יודע, כל אחד אתה... תחשב מה, אתה תשמע, כאילו, אתה פשוט, זה הכל שלו, אתה מבין מה זה? השם, זה נושא באופן כללי מאוד חשוב, והרבה הרבה הרבה דברים שרואים בענייני הנבואה, העיקרון הזה שחזר אומרים אותו, שגם רוח הקודש אינה שורה אלא במשקל. כלומר, יש צמצומים וכללים וגדרים לרוח הקודש, זה לא שכאילו כל הגבולות נפרצים, הכל ברור, הכל ידוע, הכל... לא, כל אחד כפי מה שהוא ראוי, כפי מצבו, כפי הדור, כפי מה שהשם רוצה ממנו, ולפי זה... יש סדרים מאוד רחבים לנבואה. אחד מהם, אומר לך פה התנ"ך, כשהשם שמע, אומר לך הנבואה פה, כששמואל שמע את השם, הוא שמע את קולו של אלי. אז אומר המדבלי, למה? כי כשם שאלי היה רבו למטה, כך השם יתברך עצמו היה רבו למעלה. משהו מיוחד הדבר הזה. והוא לא ידע כי היה טירון אל הנבואה. בסדר? אז ככה עמד ואלי אומר. איפה אנחנו בעמוד 20? כן. תראו את הרחבה של זה בספר שלא הכרתי אותו, ומצאתי את המקור הזה, פשוט ספר ברכת כהנים, לפני איזה 200 שנה, לרבי ברוך הכהן, אמסטרדם, אני לא יודע מי זה, פרוש למד ב'. מכירים מישהו ספר ברכת כהנים? בכל אופן הוא אומר ככה, להסביר לך העניין היטב, אקדים, זה מדרוש למד ב' אצלו, להסביר לך העניין היטב, אקדים לבאר מה שכתב שמואל, מה שכתוב בשמואל ב' וזה לשונו. צריך להיות שמואל ג', פרק ג'. ונר אלוהים טרם יכבה, ושמואל שוכב בהיכל השם אשר שם ארון אלוהים. ויקרא השם אל שמואל וגומר. וקשה. זה עכשיו קשור לנר אלוהים טרם יכבה. אם כוונתו על נרות המנורה, היה לו לומר ונרות אלוהים, לשון רבים. מהי ונר אלוהים? אמנם יראה כי ידוע מאמרם ז"ל. אין השכינה שורה אלא על חכם, גיבור, עשיר וענב. וכן בכמה הכנות. אם כן, איך שרתה הנבואה על שמואל שהיה נער עדיין? יש פה שאלה. איך שמואל ראוי לנבואה כשהוא כל כך קטן? אז זו שאלה שדווקא לא הייתי מאוד נופל ממנה, כי שמואל זה שמואל. מה אתה יודע, מה זה כשהוא קטן, מה הוא, איזה מדרגה. בכל אופן הוא אומר, לזה אמר, ונר אלוהים וגומר, ובזה קאי על אלי, הנקרא נר אלוהים משמת אדם, על דרך שאומרים תלמידים, רבנו נר ישראל. על מי אומרים את זה תלמידים? כנראה כל רב, כל תלמיד על הרב שלו. כן? אז זה... אבל כתוב שם נר ישראליה? וזה שאמר טרם יכבה, רצה לומר, יש פה קצת טעויות, רצה לומר, להיות שהנבואה הזאת הייתה טרם שיכבה נר אלוהים, היינו אלי, דנר אלוהים נשמת אדם, זה היה הסיבה לשרות הנבואה על שמואל. היינו מכוח קדושתו והשפעתו של אלי, היה חל השראת הנבואה, גם, הפכו דף, סליחה, זה בעמוד הבא, כאילו בדף הבא, היה חל השראת הנבואה גם כן על שמואל, אף שלא היה עדיין הכנתו, הרי הוא על הנבואה וזכה לקבל הערה והשפעה מן אלי. אז הוא לא לוקח את זה עד זה שלכן הוא שמע את הקול של אלי, אבל זה הרבה נחל אומר, וזה עכשיו יש לו כל מיני חשבונות, אני רק, שהוא לא מבין את המושגים, אבל רק נקרא את העיקרון הזה. גם הוא אומר ששמואל לא ראוי עדיין לנבואה, והוא שמע מכוח אלי ולכן בקול של אלי. להיות שמבחינתו דהיינו קול ראשון בדיבור של עצמו, שום מדרגת נבואת שמואל. עדיין היה והייתה רחוק לכל הפחות חמישה בחינות. הוא מונה חמישה בחינות שבגללם שמואל עדיין לא רואה לנבואה. בחינות כאלה פנימיות, לא יודע מה הוא אומר. תראו סוף שורה שלישית. היה מוכרח תחילה להתלבש קול עליון על ידי צדיק אחר והוא אלי ראש הדור. אז הוא אומר, גם כן נסכם את הנקודה הזאת. מה שאנחנו פוגשים פה זה בעצם מעבר בין דורות ובעצם בין תקופות של נבואה. כשאחרי שפגשנו מאות שנים בלי נבואה, רגע, עכשיו בוא נראה איך זה הולך בפועל, יש עדיין שעריות של נבואה, ועכשיו הנר הזה עומד לכבות, ועכשיו עיני אלי מתחילות להיחרות, אין הנבואה שלו. בזמן הזה הוא בעצם, שמואל רק מכוחו זוכה לנבואה, בעצמו עוד לא, עדיין לא היה זוכה. ומפה מגיע כל הדבר בפרק הזה ששמואל הוא מתנבא על אלי, ואלי עצמו לא מתנבא על עצמו. עד כדי כך, וזה נסיים להיום, יש פה סיטואציה ממש ממש מעניינת. תראו מה קורה בבוקר. בבוקר, כתוב בפסוק, נקרא בפסוק תדבר. וישכב שמואל עד הבוקר, ויפתח את דלתות בית השם. מה עכשיו רוצים מאיתנו? יש פה כל מיני סיטואציות מחיי המשכן, שנראות לא קשורות. מה זה שנר אלוהים תראה מכבה? מה זה ששמואל שוכב בהיכל השם? יש כמה פירושים, לא דיברנו על זה, אבל אולי תרצו נשלים. ומה זה עכשיו שקם בבוקר פותח את דלתות היכל השם? מה אכפת לי? אז לומדים פה ששמואל היה מהשוערים ולא מהמשוררים. בכלל כתוב בראש, בקיצור הראש, זה לא יכול להיות דלתות היכל השם. אסור לנביא להיכנס לשם, כנראה שהפשט הוא בעצם לשכה מסוימת. אבל כתוב פה דלתות היכל השם. מה הכוונה שהוא פותח את דלתות היכל השם? גם על זה יש רמת ואלי חשוב מאוד. שאומר ככה, ויפתח את דלתות בית השם. מה? בית השם כתוב. ירמוז בכך שהצדיק הזה זכה לפתוח את דלתות הנבואה שהיו סגורות קודם לכן. כמו שכתוב למעלה, דבר השם היה יקר בימים ההם. כלומר, אומר רמת ואלי, הנה, מה שבהתחלה כתוב שהעיניים של אלי, עין הנבואה שלו התחילה לחות, שמואל פותח את דלתות השם, ואז מה קורה? ויקרא אלי אל שמואל, אני עוצר שנייה פה. תחשבו מה קורה בסיטואציה הזאת. שמואל שוב פעם שומע את הקול של אלי. אחרי שאתמול בלילה הוא בא פעמיים, אמר, אלי קראת לי, לא, זה השם. ואז אמר, דבר כי שומע עבדיך. השם דיבר איתו נבואה שלמה בקול של אלי, בא בבוקר, אלי קורא לו, מי זה עכשיו? סתם, אמרתי, כאילו, תראו את הסיטואציה, כאילו, ואז לא, זה אלי ממש. אני אומר, אני סתם אומר, פשט שלא ראיתי אותו, אבל כששמואל אומר פה, ויאמר שמואל בני, ויאמר הנני, אני אומר, הוא אומר את זה בניטרלי, יכול להיות שעכשיו השם ידבר איתו. הוא אומר, הנני, ואז בא אל אלי, אז אלי מתחיל לדבר איתו. אולי בגלל זה כתוב שום ויאמר, אתה יודעים מה? רגע זה כתוב שם פסוק י' זין ויומר. לא, בעצם חייב להיות כתוב ויומר. לא יודע בדיוק, אבל סתם אולי זה דרוש, אולי זה זה, אבל בכל אופן, הסיטואציה היא בכל מקרה ששמואל שוב שומע את הקול של אלי, גם הוא ישר מבין שזהו. ויומר, מה הדבר שדיבר אליך? זה לא יאומן הדבר הזה. עד עכשיו אלי היה נביא הדור. ועכשיו היית מצפה שבחפיפה, אז כמו ששמואל מעציל את רוח הקודש של יהושע, כמו שמשה, סליחה. מעציל את רוח הקודש של יהושע, אז הוא עכשיו, כל כוח הנבואה שבו עובר עליו, אבל פה זו חפיפה שהיא כאילו, מצד אחד, כמו כל מה שראינו שמואל מתנבא בכוח אלי, מצד שני, בדיוק זה נגמר. כאילו, לא יש שנייה של באמת ביחד. זה לא שאור, האור של מה שאמרנו, האור של משה נמשך, ואז תוך כדי, אלא ממש, נר אלוהים תרם יחבא, זה עכשיו, זה לא עוד 20 שנה, עוד שנה, עוד חודש. נר אלוהים תרם יחבא, שמואל התנבא, ואז נר אלוהים קבע, ואז מתחיל אור חדש. אז אלי צריך לבוא ולשאול אותו, אל תכחד ממני מה אמר לך השם. זה מפתיע מאוד הדבר הזה. ואז שמואל אומר לו את כל הדברים ולא כחד ממנו. ומפה והלאה, עכשיו אנחנו מגיעים לפסוקים שדיברנו עם שבוע שעבר, והגדל שמואל והשם האיימו ולא פיל כל דבריו ארצה. אז הראשון שמקבל נבואה משמואל הוא אלי, כשאלי עצמו לא שומע את הכל. אגב, המפרשים עומדים על זה שבעצם, גם חז"ל, שהכל פה דילג מעל אלי, כי אלי היה יותר פנימי משמואל במשכן. הכל כאילו דילג מעל אלי, הכל יצא מקודש הקודשים, דילג מעל אלי והגיע לשמואל. מכוח אלי, אבל דילג מעליו, עד שאלי צריך לבוא ולשאול, רגע, מה בעצם השם אמר לך? מכאן ואילך שמואל נאמן לביא להשם. בסדר גמור, פעם בא אולי נשלים בנקודה הזאת כמה דברים, פה בפשט הפרק, מה זה שוכב, מה זה שמואל שוכב באחד השם? אולי עוד כמה דברים, ונתחיל את הנושא של פרק ד', חורבן שילה ולקיחת הארון. שכוח.